שלום וברכה, קהל קדוש. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות הקודש. את הרב קוק. זכותו הגן עלינו, אמן. אור העולם. ואנחנו בקרך ב' בעמוד תו צדיק זין. מדוע אתה מסתכל לא בעמוד? אנחנו בעמוד תו צדיק זין. יפה. עדן העתיד. עדן העתיד מהווה המדור האחרון של הטוב הכללי. כלל גדול הוא באורות הקודש שפרק אחרון במדור מבשר, מהוויק חוליית קישור עם התוכן של המדור שאחריו. כמו כן גם, מדור אחרון מהוויק גם כן חוליית קישור אל המדור שאחריו, שהוא היסוד החמישי בתורת הרב. כלומר, התעלות העולם. אז כאן אנחנו בחלק המסיים את הטוב הכללי, שהוא היסוד הרביעי, והטוב הכללי זקוק בהחלט גם למגמה המתלווה אל הטוב הכללי. לא די בטוב כנתון סטטי, קבוע ועומד, אלא יש צורך גם בטוב המתעלה. הטוב המכוון אל הטוב העתידי. בסוף יהיה טוב. נכון, אבל באיזה מחיר? מה יהיה בדרך? איך תגיע אל עדן העתיד? בסדר? אבל יש מגמה כזאת, מגמת עדן העתיד, והיא כתובה בתורה. איפה היא כתובה? בפסוק הראשון. בראשית, ברא אלוהים. אם כך, יהיה טוב. כלומר, אם נקודת המוצא היא בראשית ברא אלוהים, אם כן, סימן שבסוף יהיה טוב. מה שאין כן, אם היית מתחיל מפסוק ב', איך היה פסוק ב'? והארץ הייתה תוהו, אבוהו, בלגן, ללא מגמה. עכשיו, אם ההיסטוריה מתחילה מפסוק ב', אז גם אם באמצע יש סדר ויש טוב, אבל כל דבר חוזר אל שורשו, אז מה שמתחיל בתוהו, סופו לשוב אל התוהו. תוהו, סדר, תוהו. לעומת זה, אם המציאות ראשיתה בסדר, אז גם אם יש תוהו באמצע, סוף הסדר להופיע. סדר, תוהו, סדר. בסדר? לא. עדן העתיד. עד כאן עמוד תו צדיק זין. ובכן, רבותיי, עכשיו אנחנו עוברים בצד ענק לעמוד תו צדיק חטא. למה לא לעיין בעמוד שאני מדבר עליו? תו צדיק חטא. תו צדיק חטא הוא למעלה מכל הבנה. ולכן אין בו אותיות, אין בו מילים, אבל הוא בבחינת מה שאמרו חכמים, שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רווח להתבונן. ואחרי הנגיעה, כן, בעומק האינסוף, אנחנו עוברים לעמוד תו צדיק ת'. אפשר עכשיו לראות, יש שם מילים, וזה יותר ברור. העתיד המאושר הרחוק. פרק כף ג'. האדם בכל מהותו, באופיו ומהוויה, איננו עומד בזה העולם העתיד שיתגלה בו אור המשווה את הטוב ואת הרע. כי אם בעולם ההווה, וגם העתיד הקרוב, שהטוב והרע בהם הם שני ערכים שונים ומתנגדים מן הקצה לקצה, על כן הוא אוחז במוסרות המוסר, והדרך המובילה את כל יחיד ואת הכלל כולו, אל העולם הגדול של הטוב המוחלט, שערכי ההבדלה שבין טוב לרע מתבטלים בו, מרוב טובו ותגבורת שפעת חייו האדירים, הוא מפולש דווקא דרך אלי העולמים, ההווה והעתיד המתייחסים אליו, שבהם הקווים מובדלים, ומתוכם בהכל אל האורה העליונה של ההשוויה ודרך חיים תוכחות מוסר. אני חושב שהדברים מובנים. הכוונה, בגדול, יש שלושה זמנים. הווה, עתיד ועתיד רחוק. כן, העבר בשלב הזה לא מעניין אותנו, אבל יש הווה, עתיד ועתיד רחוק. בעתיד הרחוק אין טוב ורע, הכל טוב. גם הרע מתאחד עם הטוב ומתברר כטוב וכו'. אבל את זה אתה תבין עוד מיליון שנה. בינתיים זה לא ככה. אתה לא יכול להגיד על אושוויץ, הקרמטוריום, אתה לא יכול להגיד זה טוב. לא, זה רע. אבל אם אתה, אבל בכל זאת אתה מאמין שבסוף הכל טוב, נכון. בסוף, כשנגיע לשינוי התודעתי הזה, נוכל להגיד. בינתיים אי אפשר להגיד. זה גידוף להגיד על הרע שהוא טוב. זה הטוב העתידי. יש גם עתיד, לא רק עתיד רחוק, יש עתיד שבו הטוב ינצח את הרע, אבל הרע יישאר רע. זה כבר יותר טוב, טוב שמנצח את הרע, אבל יש עדיין רע. ויש ההווה. בהווה יש טוב שהוא טוב ורע שהוא רע, נקודה. אז, אבל זה עוזר לנו. נכון שעכשיו הרע זה רע, הטוב הוא טוב. אבל הידיעה שזה, התפיסה עתידה להשתנות, עוזרת לנו. גם במצב ההווי. אבל אסור להקדים את הזמן, כי אם אתה מקדים את הזמן, אתה הורס. אתה חייב לעבור דרך המצבים של העולם הזה, שדרכם יש מלחמה גלויה וברורה בין הטוב לבין הרע. עד כאן ברור? זה מה שנקרא דרך חיים, או דרך עץ החיים. עד כאן מובן? בלי זה לא היה מקום בכלל למוסר. המוסר מבחין בין טוב לבין רע. אבל אם אתה אומר הכל טוב, אין צורך במוסר. עד כאן ברור? אחרי כל הבירור הנפלא הזה, אנחנו נחזור אל המילים של הרב קוק, ואנחנו נראה שזה בדיוק מה שהוא אמר. האדם בכל מהותו, באופיו ומאווייו, איננו עומד בזה העולם העתיד שיתגלה בו אור המשווה את הטוב ואת הרע. כי אם בהווה. וגם העתיד הקרוב, כן? זה לא העתיד הרחוק, העתיד הקרוב, שהטוב והרע בהם הם שני ערכים שונים, ומתנגדים מן הקצה אל הקצה. על כן הוא אחוז במוסרות המוסר. והדרך המובילה את כל יחיד ואת הכלל כולו, אל העולם הגדול של הטוב המוחלט, שערכי ההבדלה שבין הטוב לרע מבטלים בו, מרוב טובו ותגבורת שיפת חיה והאדירים, הוא מפולש, כוונה מושקף לנו, אנחנו רואים את זה, דווקא דרך אלה העולמים ההווה והעתיד המתייחס אליו, כלומר העתיד הקרוב, שבהם הקווים של טוב ורע מובדלים. ומתוכם בא הכל אל האורה העליונה של ההשוויה. ודרך חיים תוכחות מוסר. כן? כלומר, כדי להגיע אל החיים, אתה צריך לעבור דרך תוכחות המוסר. פשוט? מובן. יש אנשים שהתבלבלו בזה. כיוון מרוב הערת העתיד של העתיד הרחוק, לא יכלו לעמוד במלחמת המוסר. דיינו הטוב והרע. לא? זה הקושי שיש. הרי זה באמת אחד הדברים הקשים שיש בתורה. התורה אומרת לנו, זה טוב, זה רע. נשאלת השאלה, ומי עשה את הרע? מי שברא את העולם? אז כשם שיש לטוב זכות קיום וצורך בקיום, כך גם הרע יש לו זכות קיום וצורך בקיום. והעמדה הזאת, שבאה מהערה של העתיד לבוא, היא המשחיתה את האדם. אמרו חכמים במסרת אבות, אין לך דבר שאין לו מקום, נכון? זאת אומרת שמתי דבר הוא רע? כשהוא לא במקום. זאת אומרת, יש דברים שהם נכונים, אבל לא במקום הזה. זה נמצא במקום אחר. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים ולא מעל השמיים. אז מעל השמיים יש לו מקום? כן. אז תשים אותו מעל השמיים. איך שמים את עמלק מעל השמיים? מוכים אותו מתחת השמיים. אז הוא מוכרח לברוח מעל השמיים. פשוט. ושמה יש לו מקום. שמה שורש קדוש יש לו שם. מובן? טוב. רק התשובה היא הערכה שעל ידה נעשה האדם בכל היש, מוצב כולו בעתיד המאושר הרחוק. חיי העולם הבינלואם, ושם באמת הטוב והרע משתלים. כן, הרב אומר חידוש גדול מאוד, שמופיע גם בלשון אחרת באורות התשובה זין זין. נכון? באורות התשובה זין זין, הרב מסביר שאם התשובה, כלומר, אם מעמיקים במעלתה של התשובה, מה? עם כוכבית, כן, זין כוכבית. למה עם כוכבית? לא. לא, יש זין וכוכבית בלבד. היה אפשר לכתוב וו אחד כוכבית, אבל משום המדפיסים כתבו זין כוכבית, ולא וו אחד. אין. כן, כן, תסתכל שם. אין זין בלי כוכבית שם. לא קורה. ושם הרב מסביר למה כוכבית? כי הוסיפו את זה במהדורות המאוחרות. זה לא היה במהדורות הראשונות, במהדורות המאוחרות. זה להבחין, שמים כוכבית. בסדר? לפעמים גם הקישו סולמית, אבל במקרה הזה מדובר בכוכבית. אז שם הרב אומר שצריך להעמיק הרבה ביסוד התשובה, עד שאורה יאיר כל כך, שזיכרון כל חטא ימלא, או ימלא את הלב, שמחה עצומה. כלומר, כשאני חוזר בתשובה, באמת, אז החטא שעשיתי, אני כבר לא מייחס אותו אליי. אז יש לי מספיק מרחק כדי לראות את הצטרפותו של החטא אל תיקון העולם. כל זמן שאני לא חזרתי בתשובה שלמה, יש לי עדיין אהבה אל החטא. יש לי עדיין שייכות, אולי אפילו שייכות מעשית, אני עלול לחטוא, אז אני לא יכול לשמוח כשאני זוכר את החטא שלי. החטא שלי מדאיב את הלב. אבל כאשר עשיתי תשובה שלמה, אז כל זיכרון חטא משמח. זה כנראה אופן עמוק להבין את הפסוק, וחטאתי נגדי תמיד. לכאורה, בשביל מה זה טוב? אין כל פסיכולוג יגיד לך, שזה לפתח רגשות אשמה מתמידים, זה הרסני. אבל כאן, לפי מה שהרב אומר, זה משהו אחר. אם עשית תשובה שלמה, וחטאתי נגדי תמיד, כדי לשמח אותי. כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה? כי הוא מבין איך החטא הזה, יש לו יכולת עכשיו להבין איך החטא הזה מצטרף אל תיקון העולם ואל המצב העתידי של העולם של השתוות הטוב והרע. כן. כמו שלמשל, יוסף אמר לאחים שלו, אחרי שהם חזרו בתשובה שלמה, ממכירתו, מכירת אח זה דבר חמור מאוד, נכון? חייבים מיטה על זה. אומר להם, איזה יופי שמחרתם אותי, כי על ידי זה הקדוש ברוך הוא הציל את העולם מרעב. כן, ואם הייתם יודעים שאתם עושים טוב בזה שאתם מוכרים אותי, לא הייתם מוכרים אותי, אז זה טוב ששנאתם אותי ולא ידעתם שזה טוב שאתם מוכרים אותי. כי לא הייתם מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו למכור את יוסף. אז זה טוב שלא הבנתם את זה. אז עכשיו תשמחו. בסדר? דוגמה. אז הוא אומר, רק התשובה היא ההערכה שעל ידה נעשה האדם, וכל היש כולו, וכל היש מוצב כולו בעתיד המאושר הרחוק. פתאום אדם קופץ אל העתיד. חיי העולם הבא, במילואם, ושם באמת הטוב והרע משתווים. והתסיסה של הרע, המתפרץ ומתעודד לערכי הטוב, באותה המהירות הנפלאה, מכשירתו לתוכן מרומם מאוד, וזדונות מתהפכות לזכויות. ביטוי שידוע על תשובה מאהבה, ויש לו הרבה פירושים, ואחד הפירושים פה, מתהפכות לזכויות העתידות. מקור הספקנות, שמתם לב שכשאנחנו עוברים לפסקה הבאה, יש כאן שינוי בגופן, שעד עכשיו היה פרנק ריל, אבל המילה הראשונה, המילה מקור הספקנות, כן, מקור, היא בגופן מרים, נכון? זה מרים. ולמה זה כך? זה בגלל שהרב הנזיר, כשהוא ערך את ספר אורות הקודש, לקח פסקאות ממקומות שונים בכתבי הרב. ולפעמים פרק אחד מורכב מפסקאות שלקוחים, לקוחות ממקומות שונים. אז כדי לסמן את זה, שזה מדובר במקום אחר בכתב היד, יש שינוי בגופן. בסדר? לכן פה כתוב המילה מקור, כדי לציין את זה. עכשיו, למה זה טוב? למה זה חשוב לדעת שזה בא במקור אחר? כי לפעמים אתה שואל את עצמך מה הרצף התחבירי, באמת אין רצף, זה לקוח ממקום אחר. בעת לפעמים יש קצת סתירה בין הקטע הראשון לקטע השני. דבר שלישי, לפעמים הוא קצת חוזר על עצמו. זאת אומרת, למה הוא חוזר על עצמו? הוא אמר את זה למעלה. אבל אם אתה מבין שזה ממקורות שונים, אז זה מובן, אז למה זה הובא באותו פרק? כי זה אותו נושא. בסדר? זה הסיבה לשינוי בגופן. נדמה לי שהסברנו את זה פעם, לא? כן, טוב. מקור, אז לא נורא, אפשר לחזור על זה מדי פעם, לא? כן. מקור הספקנות על דבר הערך החיובי של הטוב והרע המוסרי, כלומר, זה שאנשים מסתפקים האם זה נכון להבדיל בין טוב לרע, זה הכוונה, כן, הערך של הטוב והרע המוסרי, כלומר, הערך של ההבדלה בין טוב לרע על פי המוסר, יש ספק, כן? צריך, לפעמים אתה אומר, מניין למוסר. נובע הוא מהסקירה הפנימית הגנוזה בנשמה הצופה לעתיד הרחוק הכולל כל. זאת אומרת, זה לא בא סתם, זה בא משורש טהור. כלומר, לפעמים אתה יכול להגיד, אתה מסתפק אם בכלל יש טוב ורע, סימן שאתה מושחת. לא, אומר הרב, לאו דווקא. גם אם זה בא על רקע של השחתה, אבל בתוך ההשחתה הזאת יש גם איזשהו ניצוץ, איזשהו אטום, מולקולה של אמת, שזה העתיד הרחוק שמקרין על ההווה. מובן או לא? טוב. מה? יפה. כן. אז מה שאומר, מקור הספקנות על דבר הערך החיובי של הטוב והרע המוסרי, נובע הוא מהסקירה הפנימית הגנוזה בנשמה הצופה לעתיד הרחוק הכולל כל, שמושגו הוא כלילות הטוב בצורה עליונה, העוקרת את כל תוכן רע מיסודו, ונמצאת כל מעשה וכל מפעל וכל תנוע שנעשה בעולם, הכל עולה ליסוד הטוב. כן? כלומר, עליית המלכות ליסוד במושגים של הקבלה. ואחרי הזיכוך והסרת השיגים, יאיר התוכן הטוב של אור החיים שבכל המפעלים כולם. כלומר, בינתיים זה קשה לראות את אור החיים והטוב שבכל דבר. קשה לי, לא מצליח לי. וזה נורמלי שאני לא רואה. בין הבדל, אבל אחרי הזיכוך והסרת השיגים, הזיכוך של האדם והסרת השיגים מבחוץ, יאיר התוכן הטוב של אור החיים שבכל המפעלים כולם, בין הבדל כלל, בין צדק לרשע, בין טוב לרע, כי אין שטן ואין פגע. רק טוב מוחלט באמת. ועמך כולם, צדיקים. הביטוי הזה שאנחנו אומרים אותו על עם ישראל. ועמך כולם, צדיקים. מה, איך זה יכול להיות? הרי יש גם רשעים. אם אתה מסתכל על כולם ביחד, הם צדיקים. אם אתה מסתכל על כל פרט ופרט, יש בעיות. אבל המבט הכללי מאפשר לך לראות את המיוחד, את האור הכללי שבכל אחד ואחד, שמצד זה הוא צדיק. כמו שכתב רבי אברהם אזולאי, בספר חסד לאברהם, שכל הדר בארץ ישראל הוא צדיק. שאם לא היה צדיק, הייתה הארץ מקיאה אותו. מיד עולה שאלה, איך זה יכול להיות? הרי איך אתה אומר שכל אחד מישראל צדיק, שבארץ ישראל הוא צדיק? הרי אנחנו רואים שלא כולם צדיקים. מצד השורש שלו בכלל הוא צדיק. אבל אומר הרב, הרעיון הזה שאנחנו אומרים אותו על כלל ישראל, אנחנו אחר כך יכולים לרומם אותו יותר. ואמר כולם צדיקים, יאמר על כללות ההוויה כולה. לא רק על עם ישראל, אלא ואמר כולם, כל ההוויה כולה, כשהם ביחד, זה צדיקים. שיסוד יסודה הוא כנסת ישראל בעומק תמציותה, כיוון שכנסת ישראל היא תמצית ההוויה, כפי שכתב הרב בעצמו באורות. אז הרב יכול להסתמך על דברי הרב באורות, כדי להבין שמכיוון שכנסת ישראל תמצית ההוויה כולה, אז אם ועמך כולם צדיקים, אז אפשר להגיד כל ההוויה כולה צדיקה. זה דבר שעתיד להתברר ולהשתקף בעתיד הרחוק. כן. מה זה הפסקה הקודמת? הפסקה הקודמת מתחילה במילה ואחרי הזיכוך.
לא, התכוונתי על הפסקה של מקור.
זה שלפני שתי פסקאות. כן, המילה כלילות משון התכללות. ביחד, כלל. כן. כי עמך זה כל ההוויה. כי כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. נכון? אז אם אתה אומר את זה על כנסת ישראל, אתה אומר את זה על כל ההוויה. נגיד ככה, אתם קרויים אדם, נכון? כך כתוב, נכון? שם ישראל, אדם אתם נאום השם, אתם קרויים אדם, ולא אומות העולם קרויים אדם. אני לא מבין, אבל אז אל תקרא לנו אדם, כי אדם זה שם כללי לבני אדם, אז למה אתה אומר רק ישראל נקראים אדם? אז מה, בני אדם האחרים הם בהמות? זה לא מובן, נכון? אלא הכוונה, שעם ישראל, הייעוד שלו זה להיות האדם. ממילא זה מקרין על כל אדם. בסדר? כן. נכון. נכון. בפורים אפשר להבין את זה. זה נכון. ולכן, סתם ככה, לא משתקרים. כי הרי יש ביטוי שיקור על התפלל. שמי שמתפלל כשהוא שיקור, כעובד עבודה זרה. למה? רק כשאני מתפלל, סימן שיש משהו שחסר בעולם. אם אני שיקור, לא חסר כלום. כן? לכן, רק פעם בשנה, באחרית השנה, בחודש האחרון, ביום שהוא תמצית החודש, דיינו, מילוי הלבנה, אז אפשר להבין את זה. כן, מובן. זה מה ש... הסיבה שהחסידים נוהגים בסוף התפילה לשתות כוסית של אלכוהול, כוסית יש. שאלו המתנגדים את החסידים, למה אתם שותים? אמרו, כי כשאנחנו מתפללים אנחנו מגיעים למדרגות מאוד גבוהות, ואז אנחנו מבינים שהכל נהיה בדברו. ולכן צריך לברך שהכל נהיה בדברו. אמרו להם כך, תשתו מים. הברכה של המים זה גם שהכל נהיה בדברו. ואז אמרו, מי שמגיע למדרגה כזאת, לא מגיע לו קצת יש. כן. טוב. פרק כף דלת. בדרך כלל במדורים, הפרק הראשון והשני הם העיקר של המדור, ואחר כך זה רק התפרטויות של הרעיון המקורי. בסדר? צפיית הטוב העתיד. מה זה הצפייה? אני בהווה ואני צופה, אני מרחוק. רואה מה שעתיד להיות. לאן כל זה הולך? כן? לפעמים אנשים יכולים לראות דבר קטן שמתרחש בימיהם, אבל הדבר כבר, מי שיש לו עין בוחנת, רואה לאן זה יביא. למשל, היה יהודי אחד בשם מקס נורדאו. הוא היה רופא, רופא פסיכיאטר. והוא היה יהודי מתבולל מאוד. פעם אחת הביאו לו ילדה יהודייה לטיפול שלמדה בבית ספר יהודי. היא קצת התביישה בזה. באותם הימים זה היה בושה קצת. אבל הוא התעניין, בכל זאת, מה את לומדת בבית הספר? מה למדת אתמול? ואז היא סיפרה, ככה הוא כותב, את אגדת רחל, שרחל מבכה על בניה, שעתידים לשוב לארץ. ואז הוא אמר לעצמו, אם אחרי כל כך הרבה זמן, העם הזה עדיין מספר לעצמו סיפורים על שיבת ציון, סימן שהוא ישוב. ככה הוא נהיה ציוני. הוא מספר. עכשיו, אז לפעמים, דבר קטן, מה סיפור שילדה מבית ספר מספרת? לא תמיד אתה שם לב. אבל אם יש לך עין בוחנת, אתה רואה את זה. או כמו שלמשל, אם אתה רואה מקום שבו שורפים אנשים, בסוף זה יגיע לזה שישרפו ספרים. טוב, צפיית הטוב העתיד. פרק כף דלת. מה שמדהים אגב, זה שרק חלק הבינו את הבדיחה. גדולתה של הצדקות וחדוותה הפנימית. תלויה היא במה שהיא מוכשרת להיות סופיה את הטוב העתיד. אלא, מה זה צדיק? צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. אז מה? אז הצדיק הוא רובוט. כן? הצדיק אומר לו, זה טוב, תעשה. זה רע, אל תעשה. בסדר, אני אדם טוב, אני ממושמע. מה שאומרים לי לעשות, אני עושה את הטוב, לא עושה את הרע. אומר הרב, זה צדיק קטן, זה לא צדיק הגדול. הצדיק הגדול זה שהוא רואה לאן כל זה מוביל. גדולתה של הצדקות וחדשתה הפנימית תלויה היא במה שהיא מוכשרת להיות סופיה, את הטוב העתיד. אין הזמנים חוצצים בפניה. כל העובר הרי הוא כקצף על פני מים. וכל הרע והכיעור המקצר את הדעת, הכל עובר הוא. רבי עקיבא רואה שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. והוא מצחק. למה הוא צוחק? עוד מעט איש הוואקף יגיד לו שזה לא בסדר, שהוא צוחק, זה תפילה. אבל מה? לא. הוא רואה מה זה אומר. שועל יוצא מבית קודשי הקודשים? זה סימן שנבואתו של זכריה עתידה להתקיים. מה קשור? אתה רואה שועל סך הכל. אז זה עניין של ההווה וכל הזמנים שבין ההווה לבין העתיד אינם קיימים עבור אדם כזה. לכן הוא צוחק. הנצח הוא מובטח אל הכלל כולו, והטוב המוחלט הוא מלוא עולם, גם בהווה. הוא מוכן להתבלט לך ביותר בכמה סדרות בעתיד. ההתפתחות שרגילה היא להיות נשואה על כל לשון, כשהיא מרחבת את תוכנה, הרי היא מקור של כל צדקות, ישרות וקדושה, והיא משרת הנועם האלוהי על כל נשמה. כן, הרב כאן משתמש במושג של ההתפתחות, שהפך להיות שגור בימיו, ככלי להגיע אל המעלה הזאת. ההתפתחות זה בכמה נושאים. בעיקר בתחום הביולוגי, כן, שתורת ההתפתחות, האבולוציה של דרווין, הרגילה את בני האדם לרעיון שיש התפתחות. אבל יש גם התפתחות במובנים אחרים, במובנים הסוציולוגיים והכלכליים. למשל, בהיסטוריציזם של מרקס, שרואה את העולם כסינתזה דיאלקטית של מלחמת המעמדות, שמובילה בסוף לסינתזה עליונה וכו'. זה נכון שאצל מרקס התוכן של הסינתזה הזאת הוא חומרני, אבל בסופו של דבר הרעיונות האלה הושגרו בהמון. זה מהפכו להיות דברים של שגרה במחשבה האנושית. וזה אומר הרב, בוא נשתמש בזה כדי לצפות אל העתיד, להרגיל את בני האדם לחשוב מה יהיה בסוף. ולא מה יהיה בסוף באופן ניסי, שפתאום בום ירד משיח מהשמיים, או בית המקדש מהשמיים, אלא תראה איך התהליכים שמתרחשים כעת, לאן הם מובילים. כן. אמנם דיברנו לפני 20 שניות על דרוויניזם, והזכרתי את שמו, אבל אף על פי כן אתה שואל, סימן שיש משהו עמוק בשאלתך שאינני מבין. אמרתי תורת האבולוציה של דרווין, אמרתי. הזכרתי, זה נכון אמרתי? נכון, הם אומרים. זה אפילו הוקלט, אתה יכול לבדוק את זה. כן. לא אמרתי דרוויניזם, אבל אמרתי דרווין. כן. תראה, ברור שזה לא יכול להביא לפסימיות בשום אופן, כי אין מילה כזאת. אולי כוונתך לפסימיות. כן. האם זה יכול... ודאי, אם אתה רואה הידרדרות, אז זה מביא אותך למחשבה הפוכה. כן? וכאן הרב מדבר על מחשבת ההתפתחות האופטימית. בוא נשתמש במחשבת ההתפתחות האופטימית, כדי להרגיל את הנפשות לצפות את העתיד לבוא. כל השאלה היא לאן כל זה הולך? האם ההידרדרויות הם חלק ממהלך כללי של עלייה, או שכל העליות הם חלק ממהלך כללי של ירידה? אפשר להתווכח על זה, לא? ברור. למשל, יש אנשים, אפשר לראות את ההיסטוריה כסינוס. סינוס, יש עליות, ירידות, עליות, ירידות. לפעמים, יש לך סינוס, יש רגיל, יש סינוס עולה, יש סינוס יורד. עכשיו, לפעמים בסינוס העולה, הירידה מגיעה למקום יותר נמוך מהפסגה הקודמת, או אפילו מהירידה הקודמת, אבל במהלך הכללי הוא עלייה. אז זה השאלה איך להסתכל, למשל השואה, כן, איך לראות את זה. כחלק, האם זה מעיד על הידרדרות העולם או עליית העולם. היה סופר יהודי בשם סטפן צווייג. הוא ברח מאוסטריה לדרום אמריקה, לארגנטינה או לאורוגוואי. מה? לברזיל זה היה? בטוח? טוב, הוא ברח לדרום אמריקה. בשנות מלחמת העולם השנייה הראשונות, וכשהוא ראה לאן העולם מתדרדר, הוא התאבד, הוא ואשתו. כי הוא אמר, אם זה מגיע לזה, סימן שאין תקווה לאנושות. הוא נהיה לא רק פסימי, הוא אפילו הפך לפסימי, למרות שהמילה הזאת לא קיימת. אז תלוי איך אתה מסתכל על המציאות. נכון. מסוכן להגיד, בוא תראה שהכל לטובה. אתה צודק?
לא, מסוכן לקחת את הרבה הזה
שהתפתחו. הוא לא אמר שזה ראייה. הרב לא בא להוכיח לך שהעולם הוא טוב. אבל הוא אומר, יש התבוננות שאתה יכול לראות שהכל לטובה, וזה גם נכון בתורת האבולוציה, כולל מלחמת העולם השנייה. אתה יודע, מי שראה את שקיעתם של הדינוזאורים לפני 26 מיליון שנה, יכול היה לחשוב שכל המהלך של ההתפתחות הביולוגית הוא לרעה. כי אתה רואה אפילו אותם יצורים כל כך מפותחים וכל כך גדולים, בסופו של דבר נעלמים מכדור הארץ. אוי. אלא אם כן אתה מבין שהם מהווים הקדמה למשהו נעלה יותר. כן, ברור. מסכנים הדינוזאורים. לא חשבתי על זה פעם. כמה מיליוני דינוזאורים סבלו כאשר הם נעלמו באופן פתאומי כמעט מכדור הארץ. ולא יודעים עד היום הזה בדיוק למה. זעזע. ליבי ליבי על הדינוזאורים. ולכן מקובל היום בכל בירוקרטיה, שיש כמה דינוזאורים שמשמרים אותם כדי לתקן את זה. כן. אנחנו בטוח הקדמה למשהו אחר. אני בא מישהו אמר לי, אני לא מצאתי את זה אחר כך, אבל באחד מספרי החסידות כתוב שאנחנו עתידים להיות מאכל ליצורים עליונים מאיתנו. נחמד, לא? לא? אדרבה, זה משמח. אתה יודע כמה מבסוט השניצל שנאכל על ידך? התחלתי בהתחלה הייתי ביצה, אחר כך נהייתי עוף, ועכשיו אני אדם. אדם שאומר דברי תורה? מה? זה לא נשמע, אתה לא רוצה לאחל על ידי אף אחד. טוב, בסדר. אבל צריך לדעת להבדיל מהמיסטיקה, המיסטיקה שאומרת שהאדם נבלע באלוהות. ואז בעצם יוצא שהעלייה היא גם מוות. כן? אצלנו האידאל הוא פנים אל פנים. נכון? המרחק בין הנברא לבורא נשאר. מה? אנחנו הקדמה למצב יותר עליון, שאתה יכול לתאר אותו בתור, אבל לא בליעה, כן? אלא הייתי. עידון, זיכור. בואו נצייר את זה בצבעים ורודים. בסדר. האם לכבות את המזגן? זה אפשרות. אני לא... אנחנו מעל לזה, אז אנחנו לא דנים בשאלות. אתה רוצה, תכבה, אתה רוצה, אל תכבה. זה לא... אנחנו מעל לזה. טוב, ההתפתחות, אם כן אומר הרב, המושג של ההתפתחות, אבולוציה. שרגילה היא להיות נשואה על כל לשון, כולם מדברים על זה, בין שמדובר בהתפתחות הביולוגית, האבולוציוניזם, הדרוויניסטי, בין שמדובר על הסינתזה הדיאלקטית המטריאליסטית של מרקס, כשהיא מרחבת את תוכנה, כמו שאתה מסתכל על זה קצת יותר ברוחב, הרי היא מקור של כל צדקות, צדקות, ישרות וקדושה, והיא משרה את הנועם האלוהי על כל נשמה. החשבון הוא פשוט. מאחר שהכל מתפתח לטובה, הרי בסוף אנחנו מגיעים אל האדם מהג'ירפה, אם כן הכל מתעלה. ובכן, הכל מתוקן לסעודה. מה זה מתוקן? בדרך כלל אומרים, הכל מתוקן, הכוונה מוכן, כמו מתוקן בכף. כן? יש כאלה שאמרו, לתקן עולם מלכות שדי בכף. אבל זה לא ככה. והכל מתוקן, סימן שהכל בינתיים מקולקל. צריך לתקן, סימן שמקולקל. והכל מתוקן לסעודה. הכל יתקן. ולטוב הגמור. והרי סביעת הרצון מהמציאות היא גלויה, וחסד עליון הולך הוא וניצוק בכל מילואה של הנשמה, וזוהי מגמת מידת הטוב של הצדיקים, שממלאתם אהבת השם ואהבת העולם והבריות, כולן, צריך להוסיף, עם כל הצרות שיש מצד הבריות והמציאות. מידת הטוב והחסד. עכשיו, יש פה דבר מעניין, לא שמתם לב, אני חושב שראינו משהו כזה בפרק הקודם, שהגופן משתנה, נכון? המילה מידת, במקום להיות כתובה בפרנק ריל, כתובה במרים. והסיבה לכך היא מפני שהרב, כל פעם שהוא, שהרב הנזיר, כשהוא ערך את אורות הקודש, לקח קטעים ממקומות שונים בכתב היד של הרב קוק, ועל מנת לסמן את זה, הוא מציין את זה על ידי שינוי הגופן. זו אינדיקציה. יש לזה כמה תועלות שנדמה לי שפעם עסקנו בהן. טוב, מידת הטוב והחסד. כשמתגברת בליבו של צדיק, יסוד עולם, יש צדיקים שהם סתם צדיקים. יש צדיק שהוא יסוד עולם. יש ביטוי כזה בגמרא, כל העולם כולו עומד על עמוד אחד וצדיק שמו, שנאמר וצדיק יסוד עולם. זה פסוק, צדיק יסוד עולם. אז יש צדיקים שהם היסוד של העולם. מה זאת אומרת יסוד העולם? שהיה כדאי לברוא את העולם בשבילם. גם הרמב״ם, הרציונליסטי מאוד, אומר דברים כאלה. שיש לפעמים אדם אחד שהיה בשבילו כדאי לברוא את כל העולם כולו, ולכן אפשר לסבול את זה שיש כל כך הרבה טיפשים, זה לא נורא כי יש אחד ששווה את זה. אז צריך להגיד, וכל צדיק יסוד עולם. אבל לא כתוב כל צדיק, כתוב וצדיק יסוד עולם. אז יש צדיק אחד. או מקסימום היית אומר וצדיקים יסוד עולם. וטוב וצדיק, משהו שיש אחד. מידת הטוב והחסד כשהיא מתגברת בליבו של צדיק יסוד עולם, היא מגיעה באורה עד עומק העתיד היותר רחוק. עד עולם התיקון היותר עליון. שכל מר יומתק, וכל רע יהפך לטוב, וכל חושך לאור. הרעיון הזה של ההתהפכות של הרע אל הטוב, רעיון שפותח הרבה ברמח"ל, בספר כלך פתחי חוכמה, ובכלל בהרבה מספריו, שאחת המגמות של הבריאה זה לא רק הניצחון של הטוב על הרע, אלא ההתהפכות של הרע אל הטוב. ויש צדיקים שכשמתגבר בליבם, כן? מידת הטוב והחסד, אז הם רואים את זה. והוא מתעלה על כל המעשים ועל כל סדרי העולם שבהווה, שמידת הדין מעכבת ועוצרת את הטוב, שלא יתפשט בכל מילואו. אבל הצדיק הטוב, כן, יש ביטוי כזה, אמרו צדיק כי טוב. אז שואלת הגמרא, וכי יש צדיק שאינו טוב? כשאתה אומר אמרו צדיק כי טוב? אומרת הגמרא, צדיק כי טוב, זה צדיק שהוא טוב לשמיים ולבריות. וצדיק שאינו טוב, זה צדיק שטוב לשמיים ולא לבריות. אז לכן הצדיק שטוב לבריות, זה אחד שהתגברה אצלו מידת החסד. אז משהו, אבל הצדיק הטוב, הוא לעולם מתגבר על הכל, ודבק הוא במידת טובו. שהיא מידת הטוב העליון, המתגלה לא תמיד מהאור הגנוז הצדיקים לעתיד לבוא, שמעמקי טובו הוא מה שלא ייבצר מהם, להשפיע את טובם בהתרחבות גדולה, כפי חשק הטוב בפנימיותו, להיות טוב ומטיב לרעים ולטובים. זה מידתו של הקדוש ברוך הוא. נכון? באחד הפיוטים של אחינו האשכנזים בימים נוראים, אז אומרים כי הוא טוב ומטיב לרעים ולטובים. נכון? יש פיוט כזה. כשמידת הטוב העליונה מתגברת בתוך הלב, שאז האדם הוא מלא חסד וסליחה, אין לעכב את המהלך הקדוש הזה בשום רעיון אחר המצמצם את הטוב ואת החסד. תגיד, רגע, מה אתה מדבר על הטוב לכל? יש הלכות, אדוני. בהלכות אומרים, זה טוב, זה רע. את זה צריך לשנוא, את זה צריך לאהוב. מה אתה מדבר שטויות? איפה לקחת את זה? אומר הרב, זה תלוי במצבים. אם אתה דיין, אז אתה מדבר ככה. אתה לא דיין, אתה מלא אהבה פנימית אל הכל. אתה מעלה את הכל. כן, כשמידת הטוב העליונה מתגברת בתוך הלב, שאז האדם הוא מלא חסד וסליחה, אין לעכב את המהלך הקדוש הזה בשום רעיון אחר, המצמצם את הטוב ואת החסד. כשזה קורה, זה חוויה. כי מרגעי אורה אלו, רוח הקודש מתפשטת בעולם. כלומר, יש תפקיד לזמנים האלה, יש, הצדיק במשך 5 דקות פתאום, התעלה אל אהבת הכל. אל תפריע לו, הוא עכשיו באהבת הכל. עוד 5 דקות הוא יחזור אליך. אבל מה הוא עושה בינתיים? עכשיו הוא נוטע נטיעות, זורע זרעים של רוח הקודש. למה רוח הקודש? כי רוח הקודש מאחד. לעומת היעדר הקודש, החוכמה הטבעית שהיא רק מבדילה. אז אומר, כי מרגעי אורה אלו רוח הקודש מתפשטת בעולם, ומהטוב המוחלט, המוזרח בנשמה אחת במידה גדולה, למשל, הרב קוק, הנשמות כולן, הקטנות עם הגדולות, הרחוקות והקרובות, מתמתקות. אז הוא עושה עבודה בשביל כולם עכשיו. זה לא עבודה של חינוך לכל, זה בלתי אפשרי. אבל יש אנשים שזו מעלתם, ובזה הם עוסקים. טוב, עד כאן להיום. שלום. Thank you.